ערב טוב ומבורך, אנחנו בספר בראשית בפרק ט"ז. התחלנו את זה כבר בשבוע שעבר. את הפסוק הראשון ראינו. אנחנו נחזור על הפסוק, כי אפילו את הפסוק הזה נדמה לי לא גמרנו ללמוד. ושרה אשת אברהם לא ילדה. זה גם אנחנו נפגשים בהפרש שקיים תמיד בין האידיאל לבין ההגשמה. כלומר, יש כבר ברית בין הבתרים, והקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לאברהם ששרה תלד, או על כל פנים שיהיה לו זרע, יותר נכון, הובטח לו. ובין הזמן שכבר האידיאל הובטח לבין ההגשמה עובר זמן. הרגע הזה, המרווח הזה, הוא משמעותי. הוא אחד מן השורשים של החטאים. ביחס לציר הזמן מצאנו שני סוגי חטאים. חטאים של הקדמה וחטאים של איחור. האב טיפוס של חטא ההקדמה זה חטא הדם הראשון. זה חטא של הקדמה. אכל את עת הדעת לפני הזמן. חטא של איחור, האב טיפוס של חטא האיחור, חטא המרגלים. הגיע הזמן להיכנס לארץ ולא רוצים. כן, כלומר, יש חטאים של הקדמה, יש חטאים של איחור. חטאי ההקדמה נובעים מן ההפרש שיש בין הרגע שבו האידיאל כבר הוגשם מבחינה אידיאלית. מבחינה אידאית, יותר נכון. זאת אומרת, אפשר לומר, ברקיע הדבר כבר הושלם. ועכשיו צריך להוריד אותו לארץ. ההפרש שיש בין הקצב של התקדמות העניינים בעולם המוחלט, קרי השמיים, לבין התקדמות העניינים בעולם היישום, קרי הארץ, ההפרש הזה יוצר חטאים מיוחדים, שהמפורסם שבהם הוא חטא העגל. כאשר כבר ניתנו הלוחות ברקיע, אז השתוקקו כבר ישראל לנוכחות הלוחות ביניהם. כלומר, לפני שניתנו הלוחות למשה, לא הייתה כל תשוקה של בני ישראל לצורה מוגשמה. משעה שניתנו הלוחות, ואז כבר הגיע זמנם להיות למטה במשכן, אבל עדיין לא הגיעו הלוחות, ישנה השתוקקות גדולה לצורה מוחשת, והיא קום עשה לנו אלוהים. דווקא בגלל שהלוחות כבר ניתנו למעלה, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כמו כן, מכיוון שהובטח לאברהם שיהיה לו זרע, אז יש השתוקקות גדולה להגשים את הרעיון עוד לפני הזמן. וכאן אנחנו רואים תוצאה של ההפרש הזה בין האידאל למציאות. ושרה אשת אברהם לא ילדה. למה היא לא ילדה? לא, בגלל שאברהם עדיין לא מוכן. עדיין יש איזושהי השתנות שצריכה לחול בנפש של אברהם שעוד לא חלתה. אבל אברהם סבר שהוא כבר ראוי לכך, כיוון שההבטחה הייתה לו. אם כן, הוא מאשים במרכאות את שרה, ולכן הוא פונה לבת זוג אחרת, כדי שעל כל פנים מה שאברהם מייצג בעולם לא ייכחד מן העולם. אם מה ששרה מייצגת לא יכול למצוא את ההמשך שלו, אבל על כל פנים שהאישיות של אברהם לא תיעלם. לכן הוא פונה לבת זוג אחרת. כן, נכון, זאת פרשנות מוטעית של שרה גם כן. כלומר, הם שותפים בטעות, שניהם סבורים שהאשמה בה. כן? וכאן התוספת המעניינת, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. לפי חז"ל, אותה שפחה מצרית היא לא פחות מאשר הבת של פרעה בעצמו. זה דבר שהוא קצת מפתיע, מה עושה בת פרעה כשפחה בבית אברהם? אבל אם אנחנו מבינים מיהו אברהם באותו עולם, הכל מובן. אברהם הוא מנהיג, הוא אישיות פוליטית, יש לו צבא. הוא אפילו הכניע את פרעה בזמנו. ולכן, באופן טבעי הוא בן ברית של פרעה. הוא אישיות ידועה מבחינה רוחנית, ואין פלא שמלך מצרים מוסר לו את ביתו לסתיו. אז לא היה מכון נורא, אז במקום זה יש להיות שפחה בבית אברהם, שאין לך סטאז' גדול מזה, אין לך לימוד אמונה גדול מזה. לכן אין פלא שהבת של פרעה נמצאת שם. פסוק ב', ותאמר שרה אל אברהם. כן, מצד הרצתו את אברהם, הרי אברהם הכניע אותו, אלוהי אברהם נלחם למענו. זה יראת שמיים. יראת שמיים אינטואיטיבית. זה לא שהוא עוזב את אמונת האלילים, אבל הוא מרגיש שיש שם משהו גדול. כן. ההפך. בחטא העגל הייתה הכנה לתת את התורה לעם ישראל, ועם ישראל היה מוכן. אז זה הסיבה של חטא העגל. יש כבר תורה, ועם ישראל מוכן לקבלה, והיא לא מגיעה. אז נוצר הצורך בעגל. והיה רם כי בושש. חטא מוכרח. זה חטא שלו, של הקדמה. כיוון שהתורה מתעכבת, אז אנחנו מקדימים ליצור דמות מוחשת. אם הם היו מחכים קצת, אז הלוחות היו באים, והיינו בונים כרובים, והיינו משתחווים מול כרובי זהב. במקום כרובי זהב, עשו עגל זהב. אותו דבר. נכון. ואז יש בינתיים שפחה מצרית. פסוק ב', כן.
זה הטענה כלפי הציונות, שלא ירדו בחומה, זאת אומרת, זה חטא של הקדמה.
אולי זה חטא של איחור, מי שלא בא. זאת אומרת, תמיד השאלה היא באיזה תקופה, תמיד השאלה היא באיזה תקופה של ההיסטוריה אתה נמצא. האם אתה בזמן שעוד לא הגיע הזמן, או שכבר הגיע הזמן? ושגיגת תלמוד עולה זדון. מי שטועה, אוי לו. סיכון. אבל חטאים של הקדמה קלים יותר מחטאים של איחור. הגמרא אומרת שחטא העגל נמחל לאותו דור, וחטא המרגלים לא נמחל, כולם מתו במדבר. כי זה יותר חמור לא לאהוב מאשר לאהוב יותר מדי. כן? על כל פשעים תכסה אהבה. כן? זה כלל שאהבה מקלקלת את השורה. כן. טוב, זה כבר באמת שאלות גדולות. אם החטא היה מוכרח, אז לא מגיע עונש באמת. נכון? זה שאלת הידיעה בבחירה, שהיא נושא ללימוד ספר שמונה פרטים לרמב״ם, פרק שמיני. זה נושא ללימוד ספר שמונה פרקים לרמב״ם, פרק שמיני. פסוק ב', אין פה שאלה? טוב. ותאמר שרה אל אברהם, הנה נא עצרני השם מלדת, בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה, וישמע אברהם לכל שרי. אז מהי הכוונה של שרה במסירת הגר? ששרה תיבנה ממנה. לא, אולי ייבנה ממנה. כלומר, המטרה של שרה היא שבזכות זה שהיא מוסרת את הגר שפחתה והיא תאמץ את הילד שיוולד, בזכות זה גם היא תיפקד. כפי שמפורסם שהרבה פעמים הקרות נפקדת על ידי אימוץ ילדים. אז דבר מקובל, גם בימי קדם וגם בימינו, שגידול בין חברו פוקד. אז גם פה היא אומרת, בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. אין כן, המטרה מבחינתה של שרה, זה שרה. השאלה מה אברהם חשב? כלומר, נשאלת השאלה. כשאברהם רואה שאין לו ברירה אלא לקחת את הגר, האם הוא מרוצה או לא? למה זה סותר את ההבטחה? הקדוש ברוך הוא אמר לו שיהיה לו ילד. השאלה היא, האם הוא מרוצה או שלא? האם הוא היה רוצה יותר שזה יהיה משרה או מהגר? מה אתה אומר? בדיוק. אני מניח שלאברהם הייתה שמחה גדולה בלב. הוא אמר לעצמו, ייתכן שהקדוש ברוך הוא הסכים לעשות פשרה, או יותר נכון, סינתזה, בין שתי התוכניות, התוכנית הקוסמופוליטית והתוכנית הלאומית כאחד. אמנם הברית תיקרת עם זרעי, עם האומה הישראלית שתצא ממני, אבל האומה הישראלית תיבנה מתוך שיתוף פעולה עם הגדולה שבתרבויות העולם, עם מצרים, עם הבת של המלך. ואז יש איזשהו מפגש בין הלאומיות הגזעית של אברהם לבין האוניברסליות של המסר. עם ישראל נבנה מגרעין עברי, אבל על קרקע מצרי. מה? מה עקרונית זה נכון? זה מה שקרה, יצא ישמעאל. אז יש משהו מזה. כן, יש משהו מזה. אז לכן אומר אברהם, אולי זה יותר טוב ככה. כלומר, יש פה איזושהי אהבה גדולה של אברהם לבן שיוולד מן המפגש הזה. נא לעיין לרגע אחד בפרק י"ז. בפסוק פסוק י' ז', פרק י' ז', פסוק י' ז', יז יז. ויפול אברהם על פניו ויצחק, ויאמר בליבו, הלבן 100 שנה ייוולד, ואם שרה, אבא 90 שנה תלד. ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. במילים אחרות, מה כל תויבס? מה? בלי טובות, מחול טובות, כן? זה ביטוי אידי, כן, שפירושו שאברהם מעדיף כנראה את ישמעאל על פני יצחק שעוד לא נולד, כן? יש איזושהי נטייה טבעית של אברהם, של אהבה טבעית לישמעאל, כן. לא, לא דיווח. כן, רש"י אומר, כן, לכל רוח הקודש שבא. מה? אה? לא הבנתי את השמה, אתה
אומר?
את בן השפחה על פני בן הגבירה? אבל הוא בן השפחה? זה לא פשוט, תסתכלו לרגע אחד. נא להסתכל לרגע אחד בפרק כ"ב. פסוק ב. פרק כ"ב, פסוק ב. ויאמר, קח נא את בנך. למי התכוון הקדוש ברוך הוא? לפי מה שאתה יודע, למי התכוון הקדוש ברוך הוא? ליצחק. למי התכוון הקדוש ברוך הוא כשאמר בנך? ליצחק, יפה. חז"ל מכניסים לפה של אברהם שאלה. אמר לו הקדוש, אברהם לקדוש ברוך הוא, יש לי שניים. נשאלת השאלה, הקדוש ברוך הוא לא ידע שאפשר להקשות קושיה כזאת? ידע. אז למה הוא לא אמר לו ישר יצחק? כי בעצם הקדוש ברוך הוא רצה לחנך את אברהם, לומר לו בנך זה יצחק. כלומר, זה מבחן לאברהם, אתה יודע מי הוא בנך? ואברהם, לא יודע מי הוא בני. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו רמז נוסף, את יחידך. אומר אברהם, זה יחיד לאמו, זה יחיד לאמו. מה, הקדוש ברוך הוא לא ידע את הקושיה? אלא, הקדוש ברוך הוא אמר, יש רק אחד מהם שהוא יחידך. השני הוא לא יחיד. אז הקדוש, אברהם לא הבין, אז אומר לו, אשר אהבת. זה מבחן גדול. כי כשאומרים לאברהם אשר אהבת, מה עולה לו בראש? ישמעאל. אבל הוא אומר אחרת. כי המדרש הוא אומר, אני אוהב את שניהם. אבל הקדוש אומר לו, לא היית צריך לאהוב את שניהם. אשר אהבת את יצחק. מי שאתה צריך לאהוב זה יצחק. איך? מה? לא, לא, זה בכלל לא פשוט. זה כשנגיע לפרשת העקדה, אנחנו נראה שזה בכלל לא פשוט. מה שאתה אומר זה מעניין, אבל זה לא כך פשוט. אם כי, הרב כהנא, זיכרונו לברכה, היה אומר, מה הוא מתפקע, בנך, יחידך, עכשיו, ככה תשמע. מה אתה אומר?
יש קטע כאן לפני, שאברהם נותן את הגר אחרי זה חזרה לשרה ככה, בלי לחשוב
כמה. כן, נכון.
מה, הוא לא דואג להשמעאל, ואחרי זה הוא גם מגרש אותו, למרות שהוא לא כל כך רוצה את זה.
לא, זו השאלה. פה יש איזו בעיה קשה מאוד. ההתנהגות של אברהם פה צריכה בירור. אנחנו נגיע, לפסוקים, בסדר? בכלל אתה מהיר נכון. איך אברהם, אם כן, בקלות מוותר על ישמעאל. טוב. מה? לא שומע. נגיע לעקדה, נלמד. לא, אני הקדמתי את המאוחר רק לצורך הבנת פרק ט"ז.
לא, זה להבין
פרק ט"ז,
למה הוא
צריך לצורך? לא, זה דורש בירור. יש לי תשובה, אבל תעשי לי טובה, אני רוצה להתקדם בט"ז. בסדר? סמוך עליי. זהו, יש פה הבדל בין הפשט לבין הדרש. יש פה דבר מאוד מעניין. בשילוח ישמעאל, בפרשת וירא, הקדוש ברוך הוא אומר, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק תראה לך שרה. רש"י אומר, רוח הקודש שבה. עכשיו זה, מצד הפשט שם, זה מובן. אם הקדוש ברוך הוא מאשר את צדקת שרה, סימן שקולה זה רוח הקודש. פה אין שום... בפרק ט"ז אין שום התערבות גלויה של הקדוש ברוך הוא, אלא להפך, זה דיאלוג כביכול ללא רוח הקודש. זאת החלטה שלהם. כן, מה ישמע אברהם לכל שרה? באמת יש לך רעיון טוב, אולי נעשה את זה. ולא שאלו את הקדוש ברוך הוא. רש"י אומר, גם פה רוח הקודש, כדי שתדע שגם כאשר הם לא מתכוונים, זה כוונת השם. יש כוונת השם שיוולד ישמעאל, יש לזה סיבות. כנראה לעשות בירור בתוך הנפש של אברהם, כפי שיתברר בהמשך. כן, נמשיך. פרק ט"ז, פסוק ג' ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית, שפחתה מקץ 10 שנים לשבט אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. וכאן יש פה שאלה, בעל תקן מה נכנסת הגר לבית אברהם? האם היא עדיין שפחה, או שהיא יצאה משפחותה ונהיית אישה? מה? יש, זה לא אותו דין, אם זאת שפחה או זאת אישה. וכנראה שיש פה מחלוקת בין אברהם לבין שרה היא עצמה. שרה אומרת, אני נתתי לך שפחה. ואברהם אומר, לא, לקחתי אותה לאישה. וכאן, גם המעמד המסופק של ישמעאל, האם הוא בן שפחה או בן אישה. הדבר הזה לא פשוט בכלל. במיוחד, שלפי החוקים של העת העתיקה, חוקי חמורבי, שהגיעו לידינו, וגם לפי חוקי נוזי, שגם כן הגיעו לידינו, אותם חוקים שהיו נהוגים במזרח התיכון בימי אברהם אבינו. היה חוק, זה כתוב. לא בדיוק שחור על גבי לבן, אבל זה כתוב יתד על גבי תיק. בחוקי חמורבי, שאם אישה לא יולדת, היא יכולה לתת את שפחתה לאישה, והילד שיוולד יהיה היורש, אלא אם כן הגבירה תלד. עכשיו אתם מתחילים להבין פה את כל המעמד המסובך. אם ישמעאל נולד, הוא היורש של אברהם. אם יצחק ייוולד, ישמעאל חוזר להיות בן השפחה. מה? יש כאן בעיה. כי אז, על מנת שישמעאל יהיה לגיטימי מבחינת עצמו, הוא צריך להתכחש לקיומו של יצחק. הוא לא יכול להגיד, למשל, אני שונא את יצחק. או הוא לא יכול אפילו לבוא לדבר, הוא לא יכול אפילו לריב עם יצחק. כי עצם פתיחת הפה לדיאלוג היא הכרה בקיומו של יצחק, והכרת עצמו כבן השפחה. לכן אין לו ברירה אלא לומר, יצחק לא קיים. יצחק הוא פיקציה. ואז הוא בן הגבירה. הדבר הזה יש לו אפילו ביטוי היסטורי בדת המוסלמית, שהיא הדת של ישמעאל אחרי כמה דורות, שהנחת היסוד של בני ישמעאל, של האסלאם, זה שהתנ"ך מזויף, שהיהודים זייפו אותו, ובמקום עקדת ישמעאל הכניסו את עקדת יצחק, שבמקום להכיר שבעצם אברהם היה מוסלמי, שמוחמד הוזכר בתורה רק שהיהודים מחקו אותו וכדומה. מה הצורך לומר את זה? כי אם באמת יהיה הכרה בסיפור המקראי כפי שהוא לפנינו, הרי שאין לאסלאם, אין לישמעאל מעמד של בן הגבירה, חוזר להיות בן השפחה. ולכן אומר הרמב״ם בשאלה ששאלו אותו, האם מותר לדון בענייני אמונה עם נוצרים ועם מוסלמים? ענה הרמב״ם שעם נוצרים מותר ועם מוסלמים אסור. דבר שמפתיע קצת, שהרי הנוצרים הם לפי הרמב״ם עובדי עבודה זרה, והמוסלמים אינם עובדי עבודה זרה. אבל אומר הרמב״ם יש משהו אחר. כשמדברים עם הנוצרי, הנוצרי מקבל שהתנ"ך שלנו זה אמת, זה אפילו מאת השם, מאמינים בזה, רק שמוסיפים לזה פירוש מוטעה הנקרא הברית החדשה. אומר הרמב״ם, אם יש להם פירוש מוטעה, אין בעיה, אפשר להחזיר אותם בתשובה. המחשבה שאולי הנוצרי ישכנע את היהודי לא עברה בראש של הרמב״ם, ושהרמב״ם היה אדם בריא מאוד. אבל אומר הרמב״ם, לגבי המוסלמי זה לא כך. אין אמינות לדו-שיח, שהרי אין הוא מאמין ביסוד שעל פיו אתה מדבר, אז אין על מה לדבר. ובאמת, במשך ההיסטוריה ראינו שהיה דיאלוג יהודי-נוצרי, נעים, לא נעים, זה שאלה אחרת, אבל היה דיאלוג. דיאלוג יהודי-מוסלמי לא היה, לא התקיים. מאותה סיבה, אין לישמעאל מה לומר ליצחק. כמו כן גם בתורה אתם תראו שאין מילה אחת, אין זכר למשפט אחד שהוחלף בין יצחק לבין ישמעאל. בין יעקב לעשיו לא חסר, אבל בין יצחק לישמעאל אין דיבור. כל זה הוא משמעותי ביותר, וזה מתחיל מאופי הנישואין האלה. מה אתה אומר? מצחק, כן, הצחוק זה ביטול השני, זה לא רציני, זה לא קיים, זה מצחוק סתם, כן? זאת אומרת, אני אבטל את סעיפי האמנה. כן, אני מבטל, אבל לא בדיוק מבטל. כאילו, כן, משהו כזה.
לא מכירים בקיומנו.
נכון, לא מכירים בקיומנו. בעוד שעבור הנצרות, לעומת זה, ישראל זה קיים. זה קיים, הפוך. כן, זה ירדו מגדולתם, לא משנה, מקום ביטויים כאלה. אבל זה קיים.
טוב. בעצם הכנסייה נוצרית את המוכנה.
להכיר במדינה, כן. במדינה, אבל לא שם ישראל לא קיים. טוב, בואו נמשיך בפסוק ד'. ויבוא אל הגר ותהר, ותראה כי ירדת. כבר קיבלה שירותי בריאות, אוניברסיטאות, עזרה חקלאית, ביטוח לאומי, איך הדומה? ותרא כי הרת, עוד מעט היא יולדת את האוטונומיה שלה, ותקל גבירתה בעיניה. ותאמר שרה אל אברהם, אל אברהם, נו, אתם רואים פה מי נכנס פה? חמסי עליך. אנוכי נתתי שפחתי בחקיך, נתתי לך שפחה, לא אישה. ותראה כי הרת ויקל בעיניה, ישפוט השם ביני וביניך. פה המילה הזאת ישפוט היא מילה קשה לאברהם. אנחנו כבר למדנו את זה, שאצל אברהם הנטייה הטבעית היא אל הצדקה ולא אל המשפט, כפי שקרה גם עם לוט. ולכן כאשר שרה באה בשם המשפט, אברהם אומר אני במשפט לא מבין. ויאמר אברהם אל שרה, הנה שפחתך בידך, עשי לה כטוב בעיניי. זאת אומרת, אם מדובר בענייני משפט אני מוותר, וזה ההסבר לוויתור הכל כך קל של אברהם על הגר. הוא אומר, כל זמן שמדובר על עשיית חסד אני מבין, חסד אני חזק משרה, אבל אם היא רוצה משפט אז זה התחום שלה. מה? לא, זה לא דרך קלה, זה פשוט תחום שבו אברהם איננו מתמצא בשלב הזה. אבל יש צדק בטענה של שרה. בטענה של הגר. כלומר, זה מה שאומרת שרה. צריך לבדוק, היא שפחה או גבירה? כן? לא ברור. אומר שרה, או אומר אברהם, תראה, אני לא מבין בזה. אז הדבר הזה ייבדק אגב. איך הוא נבדק? זה מתחיל קודם כל מכדורי גומי. כן? ותעניה שרי ותברח מפניה. כן, מה אתה אומר? כן. לכאורה כן, לכאורה כן. אבל זה תלוי בשרה בעצם. כי שרה היא זו שמסרה את הגר. זאת אומרת, היא מעולם לא ויתרה עליה כשפחה. כן? ברגע שהיא לא ויתרה עליה כשפחה, אז מעמדה נשאר לשפחה. זה ברור ולא ברור, כמו כל דבר. כן? ותעניה, מה? זה ברור ולא ברור. ותעניה שרי ותברח מפניה. כן. נכון, ובאמת שפט השם. אנחנו נראה איך השם שפט. וימצאה מלאך השם. הנה, השם שופט. ביקשה, ישפוט השם? אז השם שופט. וימצאה מלאך השם על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. זאת אומרת, יש פה המקום הטבעי של ההתגלות במשפחת הגר זה המדבר, המקום שבו הם מכירים את האלוהות, לא בבית אלא במדבר. שור זה מלשון הסתכלות, חוכמה, על העין. כן? ישורון, שון הסתכלות, חוכמה. כן? חכם עיניו בראשו. יש חוכמה גדולה באסלאם. כן, מה אתה אומר? נו, אז מה? זה לא קושייה. גם משה רבנו, התגלותו הראשונה הייתה במדבר. מה זה? גם במעמד הר סיני, במדבר, מה זה? מה השאלה? לא, המקום הטבעי של ההתגלות אצלנו זה לא המדבר, זה ארץ ישראל כמובן, זה שאלה. אז למה זה במדבר? זה כשנגיע לספר שמות, נדון בזה. בסדר? זה אופי ההתגלות. כי נאמר, הרוצה להחכים ידרים. מה זה הרוצה להחכים ידרים? ילך אל המקום שבו הציביליזציה איננה מפותחת, ואז השלטון המוחלט של האלוהות גלוי. ואז איזה תיאולוגיה מתפתחת ממדבריות? תיאולוגיה המכניעה את האדם לפני האלוה. אידיאולוגיה של, תיאולוגיה של כניעה. בערבית, אסלאם. כי יש שלטון האלוהות. זה חזק. כן? מי שחי במדבר מכיר את אפסיות האדם ואת גודל האלוה. ובא? וזה בעצם החוויה שיש במעמד הר סיני, זה מאוד דומה. ולכן צריך להירפא מהר סיני. אין הדר קיבלוה. חז"ל אומרים שכל זמן שאין קבלת עול מלכות שמיים מרצון, אז יש לנו מודעה רבה לאורייתא. יש לנו טענות כלפי מתן תורה. אין תפיסה אחרת לגמרי. עכשיו, עיין גם תנחומה על תחילת ספר במדבר. כן, שמה אומר, למה התורה ניתנה במדבר? המדבר הייתי לישראל עם ארץ מאפליה. זה שמה, דיון רחב מאוד. מדוע התורה ניתנת במדבר? על כל פנים, הגר פוגשת את מלאך השם במדבר על על העין בדרך שור. ויאמר, אז מה, איך השם שופט? ויאמר, הגר שפחת שרי. הדבר הראשון שנאמר, קודם כל צריך לברר את מעמדך. מעמדך מסופק, אז מעמדך הוא שפחת שרי. אי מזה בת וענה תלכי. אז זו שאלה עמוקה מאוד. מה יהיה הגורל של הענף הזה של בית אברהם? ותאמר, מפני שרי גבירתי, אנוכי בורחת. כלומר, היא מכירה בזה. זה דבר שגם בקוראן רואים אותו הרבה. בקוראן יש תסביך מתמיד, תסביך אובססיבי, כפייתי, של ההשפלה. זה כל הזמן חוזר. אנחנו נשפיל את אלה שהשפילונו. זה, אפילו במדיניות בינלאומית הם אומרים את זה. כן? את אותה שטות שהיו מוכרחים לתת למצרים את ניצחון, את איזשהו ניצחון במלחמת יום הכיפורים כדי למחוק את ההשפלה של מלחמת ששת הימים. כי בלי זה אי אפשר היה להיכנס למסע ומתן של שלום ולא היו מגיעים לקם דיוויד. לא מידי ביטויים כאלה, כן? כלומר, אם אני לא הראיתי לך שאני מסוגל להקות בך, אני לא יכול גם לדבר איתך. זה תסביך כזה, תסביך של בן השפחה. כן. על זה היה הוויכוח, אבל הקדוש ברוך הוא מכריע, לכן הוא, זה מה שאומר, ישפוט השם בני ובניך, והשם שופט, אומר לה, הגר שפחת שרי. לא, זה לא נכון, כי זה תלוי בשרי. וככה הקדוש ברוך הוא מכריע, הרי זה מה שאומר שמה, זה מה שאומרת שרה. היא אומרת, ישפוט השם בני ובניך. והנה, השם שפט. אותה שאלה אתה יכול לשאול, והיא אומר לו אייקה. נכון? נכון? והיא אומר לה מלאך השם, מה הפתרון? שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. מה פירוש שהתעני? קבלי את מרותה. זאת אומרת, כל זמן שיש שקר בדבר הזהות האמיתית של הגר, לא תהיה ברכה בבית הגר. ברגע שמעמדה מבורר, אז יש ברכה של פסוק י' ויאמר לה מלאך השם, הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב. ויאמר לה מלאך השם, הנה חרה, ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך, והוא יהיה פרא אדם. ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישקול. איזה מין ברכה זאת? והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. כי שמע השם אל עונייך. אז אם כבר שמע השם אל עונייך, אז תן ברכה כמו שצריך. תסתכלו ברש"י, תסתכלו ברש"י. פרא אדם, אומר רש"י, אוהב מדברות לצוד חיות. אוהב מדברות לצוד חיות. זאת אומרת, זה מדרגה מסוימת בחוכמה של אברהם שמתגלה במדבר. נראו? עכשיו, מה זה ידו בכל ויד כל בו? נא לעיין באונקלוס. מי שיש לו אונקלוס, יביט, והוא יהה מרוד באנשה. הוא יהה צריך לחולה, וידע דבני אנשה יהון צריכין לה. כלומר, כולם צריכים אותו, והוא צריך את כולם. הברכה הזאת התקיימה במילואה. תחשוב. מה? כן, כן, כולם צריכים אותה, והם צריכים את כולם. עכשיו, בפשטות הביטוי הזה, ידו בכל יד כל בו, זה ביטוי של גזל. כלומר, מי שגוזל, זאת מידה שנובעת ממידת החסד. אברהם היה עמוד החסד בעולם, וגם ישמעאל הוא חסד של טומאה. כלומר, הגזל זה ביטול הגבולות. אין גבול בין הרכוש שלי לרכוש שלך. קוראים לזה בעברית חסד. גם בעריות אגב. איש כי ישכב את אחותו, חסד הוא. ערירים ימותו. חסד הוא, זה האהבה עד עד הקיצוניות שלה. יש אהבת ילדים, אהבת משפחה, אהבת איש ואישה, באותם שני אנשים, זה תועבה. כן? חסד בארמית, חיסודה, חרפה. חיסודה זה חרפה בארמית. אבל זה מאותו עניין. יש חסד של קדושה, יש חסד של טומאה, ולכן אברהם וישמעאל דומים זה לזה מהבחינה הזאת. זה בקדושה, זה בטומאה. האם הברכה הזאת תכלה? למה שהיא תכלה? לא על זה מדובר. אני מדבר על משהו אחר. על ישיר ירושת הארץ. מה אתה אומר? אבל יש תיקון לישמעאל. מה התיקון? שהוא יקבל על עצמו דת, אם הקלקול שלו זה מידת החסד, אז הוא צריך לקבל דת של מידת הדין. ומאז שקיבל ישמעאל את דת האסלאם, אז הוא טיפל בצורה רצינית מאוד בשני החסרונות של מידת החסד, גזל והעריות. החומרה שבה האסלאם מתייחס לגזל, חיתוך היד, והחומרה שבה הוא מתייחס לדיני צניעות, כן, עד כדי כיסוי פני אנשים, זה מראה על התייחסות רצינית אל היצר הרע הזה. כיוון שזה היצר הרע של בני ישמעאל, לכן יש תיקון קיצוני בכיוון השני. איך אומרים דת בערבית? דין, נכון? דין. כל מי שהיה בצבא יודע, כן? עכשיו, זאת אומרת שמידת הדין היא ההשלמה של החסד הטבעי שלהם. לעומת זה, בני אירופה, שהם צאצאיהם של הרומאים והגרמנים הקדומים, שכל תאוותם הטבעית היא שפיכות דמים, אצלם להרוג זה בארוחת בוקר עושים את זה, לכן הם זקוקים לדת של אהבה. המצווה היחידה של היהדות שהנצרות אימצה זה ואהבת לרעך כמוך. כל אחד בא להשלים את מה שאין בו. לפי זה, אם האידיאל של היהדות זה הייחוד, האחדות, סימן שהנטייה הטבעית של היהודים היא המחלוקת. זה גם כן אנחנו רואים במציאות, לכן אנחנו רגישים יותר מכל אומה בצורך באחדות. כן, מה אתה אומר?
אבל אנחנו יודעים היום, גם הרמב"ם כותב על האסלאם שהם עם פרוץ בזימה.
כן, כן, זה בדיוק זה. זה עם פרוץ בזימה ובגזל, ולכן האידאל הדתי שלו זה המלחמה בזה.
אבל זה לא מצליח.
כשמוסלמי הוא באמת מוסלמי ירא שמיים, אפשר להגיד, אז הוא באמת צדיק. אם הוא צדיק של מידת הדין שלו, אז הוא צדיק אמיתי. זה עוד סיפור אחר. אז זה בבחינת בעיית בין השפחה ובין הגבירה. בסדר? זה הנושא שאנחנו נראה בפרשת וירא. פרשת וירא יש דיון מיוחד בנושא הזה. זה טבע, לא סגולה. טבע. לא, הטבע שלנו זה הפירוט. ודאי, והסגולה שלנו זה אחדות. של מידת הדין. זאת אומרת, מי שיש לו חיסרון מסוים, כל מי שיש לו חיסרון רגיש להשלמה. זה המהר"ל בנצח ישראל פרק ב' שמסביר את זה, כן? על פי האגדה בחז"ל, שבני קדר שיושבים במדבר עובדים למים, ובני קיטים שיושבים בים עובדים לאש. אף על פי שיודעים אלה שהמים מכבים את האש, לא יפסיקו לעבוד את אלוהיהם. מסביר המהר"ל, כי כל אומה עובדת את האלוהות שמדמה שהיא לחלקה. איך אומר? עכשיו, כן. הוא לא מומחה לזה. כדי להשתמש במידת הדין אתה צריך לאמץ את זה. אתה צריך לעבור איזושהי השתנות שמוכיחה לך שמידת הדין ראויה. יש לאברהם אידיאולוגיה של התנגדות למידת הדין. זה אנחנו נראה בפרשת סדום ועמורה. לכן, טוב, הוא יכול להכיר בזה שהערך הזה קיים, רק אומר, אני זר לזה. זר למידת הדין. מה? מי אמר שהוא מונע? לא הבנתי. כן, הוא לא יודע איך עושים את זה. הוא עוד לא למד. ילמד, אל תדאג. כן. על כן, ותקרא שם השם הדובר אליה אתה אל רועי, כי אמרה גם הלום ראיתי אחרי רועי, על כן קרא לה באר באר אחרי רועי, הנה בן קדש ובן ברד. ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם את שם בנו אשר ילדה הגר, ישמעאל. גם הוא ידע שצריך לקרוא לו ישמעאל, אף על פי שהוא לא שמע את זה מהגר, אולי. זאת אומרת שאצל אברהם, ודאי שכשהוא קורא ישמעאל, זה לא בגלל ששמע השם אל עונייה של הגר, אלא יש איזשהו כישרון שהוא מבחין ברוח הקודש שיש אצל הבן הזה, כישרון השמיעה. מישהו שיודע לשמוע. מה?
מה?
אז מה? גם, אבל יש גם איזה כישרון, זה מה שלמשל בתנחומה פרשת שמות נאמר, יש מי ששמו נאה ומעשיו כאורים, ואז מביאים כדוגמה ישמעאל ועשיו. ישמעאל שומע אל, כך אומר המדרש, ועשיו עושה רצון עושיו. אז זה שמו נאה ומעשיו כאורים. אבל מעניין, עם ישראל במהלך ההיסטוריה שלו הסתובב בין עשיו וישמעאל, ואז היהודים שגדלו אצל בני ישמעאל, הספרדים, למדו את כישרון הנשמע, והיהודים שגדלו אצל עשיו האשכנזי למדו את כישרון העשייה, נעשה. ומה הקדוש ברוך הוא אמר לנו? נעשה ונשמע. זה ישראל האמיתי. כישרון השמיעה, מה?
מה זה כישרון השמיעה?
הקנייה.
מה זה העשייה?
העשייה זה האחריות הפוליטית. לא במקרה, הכישרון להעמיד מדינה בא מן היהדות האשכנזית. למרות שדיבורים ציוניים אצל הספרדים היו במשך מאות בשנים. הם אמרו.
לא הספרדי.
לא אמרתי, אני רק מדבר על... מה? לא יודע. כן, מה? אגב, אני רוצה לספר לך שבנימין זאב הרצל, אם כבר אתה שואל, בנימין זאב הרצל, זכרונו לברכה, היה ספרדי. כן? לא, זה לא סתירה על מה שאני אומר. זה פה לא, זה לא עניין גנטי, זה עניין של אווירה תרבותית, איפה אתה חי. כן, בבקשה. אגב, הרב ציודה תמיד היה מציין את זה בחיבה. כן? הרב ציודה תמיד היה אומר את זה. הרצל, אני זוכר אותו, שמעתי אותו במו אוזניי, הוא אומר, הרצל לא היה שכנוזי. ככה אומר... מה הוא רצה להגיד בזה? כלומר, מה, זה סתם, זה הכיף שלו, זה שיחות סלון, מה זה? כן? הרב ציודה רצה להגיד, כנראה שאצל מי שהחיבור הטבעי לארץ ישראל קיים, מי שבא מיהדות כזאת, אז אין פלא שאחר כך, כשזה נפגש עם הכישרון המעשי של אירופה, ידע גם להקים מדינה. מה? יש קישור טבעי לארץ ישראל.
קישור שנייה?
כן, ודאי. כי ארץ ישראל זה ארץ הנבואה, איפה שנשמע דבר השם. כן, מה
המשך?
נכון, נו, אז מה? לא. אי אפשר לעשות להרחיב על כל דבר. טוב. פסוק ט"ז. זה כישרון הקנייה. כן? זה בדיוק החוויה הדתית של האסלאם. לא פלא הוא שאפילו התפילה שלהם מתחילה מקריאה. מישהו קורא. ואברהם בן 80 שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברהם. מה אכפת לנו? בן כמה הוא היה? והוא היה בן 72 או בן 93, זה משנה משהו? זה כן היה משנה משהו. מה זה 86? זה אלוהים, נכון? אלוהים בגימטריה 86. זאת אומרת, המדרגה הטבעית, אברהם הטבעי, זה ישמעאל. בן 86. נכון. כל פעם יש סיבה אחרת. נכון. כן. בסדר? בבקשה. הטבע האמוני של אברהם, זאת אומרת מה שאמרנו, התוכנית הראשונה, מה שהוא מעלה בדעתו מבחינת אמונה לפני התגלות השם. ודאי. מה זה ישמעאל? מה הדת המוסלמית? לפי מה שלמדנו כמה פעמים, הדת המוסלמית היא דת קוסמופוליטית שמציעה את אמונת הייחוד לכל באי עולם. זה בדיוק מה שאברהם רצה לעשות לפני שנגלה אליו השם, נכון? כן. פרק י"ז זה ביטוי לצד מסוים בנפש של אברהם, כן. ולכן אין פלא שישמעאל הוא לא בנו של אברהם. ישמעאל איננו בנו של אברהם, הוא בנו של אברהם. יש לזה כן, למה? תעשה חשבון, נו, א' זה אחד, א' זה אחד, נו, הלאה. איפה וו? איפה יש וו באלוהים? תיבד לקרוא בתנ"ך, איזה דבר. כן, עכשיו, מה? כן. תעזור, נו, יאללה. איפה היינו? כן, ישמעאל הוא בנו של אברהם. אברהם זה אב לארם. זאת אומרת, כל זמן שמשהו מן הקליפה הארמית עדיין נמצא בנפש של אברהם, הוא לא יכול ללדת את יצחק. אתם לא זוכרים תמיד, המאבק במשפחת אברהם זה בין העבריות לארמיות. הארמיות זה הפיתוי של בית אברהם. כמו שהנחש הוא הפיתוי של אדם הראשון, כמו שהטבע הוא הפיתוי של הנבדל. אז גם פה, כל המדרגה הטבעית של אברהם, בבחינת ארם, זה בא לידי ביטוי בגיל 86, גמטריה אלוהים וישמעאל. מובן? פרק י"ז, פסוק א', ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא השם אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי, תלך לפניי ויהיה תמיד. 99 זה במבחינה מתמטית זה שווה 100 פחות 1. זה לא סתם. נא להסתכל בפרשת נוח בפרק י"א פסוק י'. כן, פרק י"א פסוק י'. אלה תולדות שם. שם בן 100 שנה ויולד את ארפחשד שנתיים אחר המבול. כלומר, שם, אבי השושלת השמית, היה בן 100 כשנולד לו בן. מכאן ואילך כל הצאצאים יולדים בגיל יותר צעיר. כן? כמו השם הוא בן 100, כל האחרים, אחד בן 35, אחד בן 30, אחד 39. ואצל אברהם זה חוזר. מה זה בא לומר? שאברהם הגיע לשלמות של הזהות השמית, אז הוא יכול להוליד את יצחק. לכן ביותו בן 99 שנה מכין אותו הקדוש ברוך הוא למעבר הזה. כן, כדי שהוא ילד בגיל 100, כמו ששם הוליד בגיל 100, נכון? לא, כדי שהוא יהיה בן 100 בלידת יצחק, נכון? יש הרי חודשי הריון, נכון? אז בינתיים הוא שינה הגיל 99 ל-100. כן. ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא השם אל אברהם. מעניין, מי מדבר איתו עכשיו? לכאורה, מי שנראה אל אברהם זה השם, נכון? ככה זה נראה. אני מצד האמת, זה לא נכון. מי שנראה אל אברהם כאן זה אלוהים, וזה מפורש בסוף הדיון ביניהם בפסוק כ"ב, בפרק י"ז פסוק כ"ב. ויכל לדבר איתו, כן? פרק י"ז פסוק כ"ב. ויכל לדבר איתו, ויעל אלוהים מעל אברהם. אז איך בתחילת הפרק נאמר וירא השם? כן, אבל בכל זאת, מה עם השם? איפה הוא? אלא וירא אליו השם ויאמר אליו אני אל שדי. הסתיר את עצמו מאחורי שם שדי, ורק אחרי שאברהם נימול בפרק י"ח פסוק א' וירא אליו השם. אז פה זה כביכול השם רוצה להיראות לאברהם, אבל זה עדיין בלתי אפשרי, כי אברהם עדיין ערל, ומכיוון שהוא ערל יש עיכוב בהתגלות. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני דוחק בך לעשות את הנדרש כדי שיתגלה. מתי יתגלה? בפרק י"ח. כן.
רב אומר ש...
זה בדיוק העניין. השם הנגלה דרך המסך של אל שדי זה אלוהים. כן, מה זה אל שדי? אל שדי אומר חז"ל שאמר לעולמו די ואמר לאלהותו די. זה הגבול בין הבורא לבין הטבע. לכן, כיוון שיש מסך של אל שדי, לכן מה שאברהם רואה זה אלוהים. בסדר? זה הגבול בין השם לבין אלוהים, זה אל שדי. לכן, וירא השם אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי. אבל זה לא רק זה. יש לביטוי אל שדי משמעות נוספת, משמעות דינמית. כלומר, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא אומר לו אני אל שדי, אלא אומר לו, מכיוון שאני אל שדי, אני דוחק בך להשתנות, כדי שיוולדו הדורות הבאים. לכן, כל מקום שבו תראו הבטחה על פריה וריביה, בכל מקום כזה יהיה כתוב אל שדי. למשל, מאוד בולט בפרשת וישלח. בפרשת וישלח, בפרק למד ה פסוק י' א', פרק למד ה פסוק י' א', ויאמר לו אלוהים אני אל שדי פרה ורבה. כן, פריה וריביה זה אל שדי. גם בפרשת ויחי, בפרק ממזיין, ממזיין, לא נכון, ממחת, פסוק ג', ויומר יעקב אל יוסף אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי ויומר אליי הנני מפרך ירביתי. אז גם פה כשהקדוש ברוך הוא רוצה שאברהם יוליד את יצחק אומר לו אני אל שדי ימול כדי להוליד את יצחק בקדושה.
כדי להוליד או כדי להראות
אותו בקדושה? כדי להוליד, כלומר להראות אותו בקדושה. כן? כן.
למה
אין אל שדי במידה שקדוש ברוך הוא מברך את האדם הראשון? אין שם אל שדי. נכון. שאלה? לא יודע. לא יודע. אין תשובה בעצמי. זה שיעורי בית. אני יודע ואני לא רוצה לגלות. כן. כן. אז ואומר אליו, אני אל שדי, אני חוזר פה לפרק י' ז', פסוק א', ואומר אליו, אני אל שדי, התהלך לפניי ואהיה תמים בברית המילה. כי אתה צריך להוליד את יצחק. אולי, אבל צריך להסביר למה. אז כל פנים, שם שדי, יש לו משהו מיוחד לה. זה הלידה, היא תופעה מיוחדת. כשמישהו נולד, כולם שמחים. הבריאות. כולם שמחים כשאדם נולד. שאלה היא למה? לכאורה, כשאדם נולד, אין שום חידוש. אם נדבר על הגוף של התינוק, הרי שתי דקות לפני הלידה, הגוף הזה היה קיים בדיוק כמו עכשיו, בתוך הרחם. אם תאמר, הנשמה שלו, עוד לפני הלידה, הנשמה הייתה בעליונים. אז מה התחדש פה? לא הגוף, לא הנשמה. החיבור. כלומר, יש שמחה גדולה לראות כאן זהות חדשה שלא הייתה. יש גוף עם נשמה חדשה. המפגש הזה הוא מפגש מעל הטבע. כי אמנם, מבחינה טבעית, אפשר להבין כיצד נוצר הגוף של התינוק. אבל הנשמה היא לא טבעית. הנשמה היא מן העליונים. אז המפגש הזה הוא מפגש בין, הייתי אומר, בין קווים עגולים לבין קווים ישרים. הקווים העגולים הם הביטוי לטבע, והישרים למה שמעל הטבע. ואם תשימו לב, היחס שיש בין קו ישר לבין עיגול הוא פאי, גמטריה שדי. נכון? כלומר, כשיש מפגש בין האל-טבעי לטבעי, אל שדי נמצא שם. לכן בספרי הקבלה נקרא אל שדי אדון התולדות. כן, מה אתה אומר?
למה הטבעי זה קווי? אני מבין שטבע זה
מקורי. כי בקו יש לך מערכת ערכים. יש מעלה, מטה, ימין, שמאל, קדימה ואחורה. זה המוסר מדבר על זה, לא הטבע. כן. כן. הגמרא מסכת סנהדרין אומרת שלא, לפחות לדעת רבי, מחלוקת רבי ואנטונינוס, בסדר? ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. זהו, בחירה נעימה.